שלום לצופים, שלום לרב שלמה אבינר. אנחנו מתחילים היום בסדרת שיחות על פרשת שבוע, סדרה חדשה, מתחילים מבראשית. פרשת בראשית הרב מתארת קודם כל את מעשה הבריאה, ואנחנו קוראים על בריאה בשישה ימים, על בריאה של יצורים ככה כל יום משהו אחר, ואנחנו גם מכירים את הספירה של התורה. אנחנו מדברים על כמעט 6,000 שנה, ואנחנו שואלים את עצמנו, יש תיאוריה מדעית שעדיין עולם המדע מחזיק ממנה, שמדברת על משהו אחר לגמרי, התיאוריה של ההתפתחות. היא מדברת על תיאוריה שמדברת על מוצא המינים כולו ממקור משותף, על תהליך של ברירה טבעית, של משהו שרירותי אולי, על תהליך שבו החזק שורד, וגם על משהו שהוא נמשך מיליארדי שנים. איך הדברים האלה מתיישבים ביחד?
כן, גם אני אומר שלום לצופים ולצופות. תראה, התורה היא לא ספר מדע. אנחנו מכבדים את המדע, אוהבים את המדע, רואים איש מדע מברכים אשר חלק מחוכמתו לבשר ודם. אבל אומר המהר"ל, בספר נתיבות עולם, טיב התורה, פרק, שכחתי איזה פרק, פרק י' ד', התורה היא לא מדע. המדע מתאר לנו מה שיש. והתורה מתארת לנו מה שצריך לעשות. המדע הוא תיאורי, התורה היא ערכית, דסקריפטיבי, נורמטיבי. התורה זה לא הנושא שלנו, לעסוק במדע ולדעת איך הדברים נברו.
אז ככה אנחנו פותרים את זה, הרב? זהו, אנחנו, יש מדע והוא לא צריך לעניין אותנו ו...
לא, הוא מעניין אותנו, אבל זהו עבודה של התורה עכשיו, תראה. לא, לכן, התיאוריה הזאת של התפתחות, כמו שאמרת בצדק, היא תיאוריה. כלומר, אני עוד לא ראיתי במו עיניי איך הדברים מתפתחים. זו השערה כדי להסביר עובדות שונות. אם התיאוריה הזאת נכונה, זה לא מפריע לנו. אם היא לא נכונה, זה גם לא מפריע לנו. כלומר, אנחנו צריכים לדריך את האדם להיות ישר וטוב, בין שהתיאוריה הזאת נכונה, בין שהיא לא נכונה.
כן, אבל אם היא נכונה, כן. אז קשה לנו, אנחנו קוראים את הפסוקים.
הפסוקים. זהו, הבנתי. לגבי הפסוקים, יש שתי בעיות, אומר הרב קוק בספרו, אורות הקודש, כערך ב' בסוף, שכידוע, החלק החמישי של אורות הקודש, מדבר על התפתחות. התעלות. התפתחות המתעלה, התעלות העולמית. בעיה אחת, זה סתירה במילים, שאנחנו רואים שריבונו של עולם ברא את האדם מאדמה, ופה רואים שהוא נברא על ידי התפתחות ארוכה.
מהקוף אפילו.
מהקוף, זה... זו בעיה פתירה בקלות, אומר הרב קוק, כי כל אחד יודע שספר בראשית זה משל, לא, פרשת בראשית זה משל, ולא דורשים במעשה בראשית, במסכת חגיגה במשנה בפרק ב', הרמז והחידה והסוד שולטים שם, וזה לא חייב להיות כפשוטו. יכול להיות שריבונו של עולם, הפירוש שהוא ברא מאדמה, ישירות מאדמה, או שהוא ברא מאדמה בתהליך התפתחותי ארוך בשר מיליונים, מיליארדים שנים, להתחיל מאדמה. זו הבעיה הזאת לא מטרידה.
רגע, אני קצת מבולבל הרב. קודם כל אמרנו שאנחנו לא צריכים להילחץ, שהמדע הוא מדע והתורה היא תורה, ועכשיו אני מתחיל להרגיש שאתה הרב מנסה להסביר את הפסוקים שהתיישרו לפי התיאוריה המדעית. זאת אומרת, להסביר שבעצם הפסוקים סתמו, ושאולי התיאוריה של ההתפתחות היא התיאוריה שבעצם מסבירה את הבריאה. אז אנחנו כן מסבירים את התורה לפי התיאוריה המדעית שעכשיו פופולרית.
אפשר, נכון. כך אומר הרב קוק בספרו, שמונה קבצים כערך א' בסוף. אפשר להסביר את הפסוקים על פי התיאוריה המדעית הזאת. אפשר גם להסביר את הפסוקים בצורה אחרת. אפשר ככה, אפשר ככה.
ולא צריך לשנות לנו מה היה באמת. היום, במיוחד שמחנכים דור צעיר, הוא רוצה לדעת, אבל מה היה באמת? מה
שהיה באמת, זה עם כובע אחר. זה לא בגלל שלמדתי גמרא, אני יכול לומר לך מה האמת, אלא בגלל שלמדתי מדעים באוניברסיטה. זה לא הנושא שלנו.
אז התורה לא באה לספר לנו מה היה באמת? היא באה לספר לנו מוסר, היא באה לספר לנו...
כן, התורה באה לומר לנו מה אתה צריך לעשות. למשל, אומר הרב קוק, מה שאדם בא מן הבהמה, אפשר מתוך כך להתרומם, אפשר ליפול. איך כתוב? ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, פושעים ייכשלו בם. אני יכול לומר, אם אני בא מן הבהמה, אז בתור צאצא מן הבהמה, עם כל הנבלות שאני עושה, אני די טוב. ולכן אני יונק מפה הצדקה לכל נבלה, לכל חייתיות, לכל בהמיות. או אני יכול לומר, היזהר בן אדם, אתה בא מן הבהמה, אבל אתה יכול גם לחזור אל הבהמה. זה לא מהלך בלתי הפיך.
איך לחזור לבהמה? ההתפתחות מדברת על התעלות כל הזמן, על התקדמות.
כן, אבל זה לא מהלך בלתי הפיך. החיה שבאדם יכולה לפרוץ. אבל אנחנו לא צריכים ציור להסביר לנו מה זה החיה שלנו.
לא במובן הפיזי, במובן ההתנהגותי המוסרי.
כן, הרמב״ם למשל במורה נבוכים א' ז' אומר, מביא מדרש חז"ל, שהאדם הראשון, 130 שנה, לפני שהוליד שת, שת, הוליד, אומרים חז"ל, שדים. אומר הרמב״ם, מה זה שדים? אדם מבחוץ, חיה מבפנים. ומה זה אדם מבחוץ, חיה מבפנים? אנחנו, עם ישראל, לא צריכים ציור. פגשנו בהיסטוריה שלנו, כן. וגם היום אנחנו פוגשים. היזהר, אתה יכול להפוך בחזרה, להיות חיה מבפנים. החייתיות שבאדם היא אוהבת לך.
אבל זה אומר שלא צריך להתרגש גם מהתיאורים שהאדם מתפתח מהקוף, ולקחת אותם יותר במובן העיוני, במובן הסמלי, לא במובן אולי...
יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. יכול להיות, הרב שמשון רפאלי שומר, במאמר גרמנית שנקרא, לא זוכר, הערכה הפדגוגי של היהדות, מי אומר לך שלעשות אדם מאדמה, זה נס יותר גדול מאשר התפתחות איטית של ריבונו של עולם, שלב אחר שלב. כלומר, אם תורת ההתפתחות רוצה לסלק את ריבונו של עולם, אנחנו לא מסכימים. אנחנו אומרים, גם אם יש התפתחות, כל השלבים, זו השגחה אלוקית.
כי ההתפתחות אבל מדברת על משהו מקרה, על איזו שרירותיות, על איזושהי ברירה טבעית שנעשית בצורה של החזק שורד.
אומר רב הירש, גם המקריות, גם תורת ההישרדות, כל זה תהליך אלוקי. גם על זה שולט ריבונו של עולם.
ומה לגבי הגיל? הנושא של גיל העולם. אנחנו רגילים לספור, אנחנו בשנת... תשעה. אנחנו פתאום מערערים לנו את זה עם כל מיני, ועם אורבנים, ועם דינוזאורים. איך?
באמת אמרת דבר חשוב. דינוזאורים או מאובנים זה כבר לא תיאוריה. מאובנים אפשר לראות אותם במוזיאונים. אלא אם כן זה אתאיסטים המציאו אותם כדי להרגיז אותנו. אני בעצמי ראיתי במו עיניי את המאובן הכי גדול שיש באירופה. 20 מטר. במוזיאום באקסן פרובנס, בדרום צרפת, באמריקה יש יותר גדול. אבל באירופה, 20 מטר דינוזאור, יש שם הרבה סטייקים לעשות. זה אי אפשר להכחיש שיש מאובנים. על התיאוריות. עכשיו, 7,000, 5,700 זה מאדם הראשון. אדם הראשון הוא האדם הראשון בצלם אלוקים.
זאת אומרת שכל המאובנים הם לפני. הדינוזאורים הם כן, לפני, כן. ואנחנו מתחילים לספור רק מהאדם הראשון.
גם הציורים שראו על מערות בדרום צרפת לפני 30,000 שנה, שציירו יפה. אז מה אם ציירו יפה? אבל הוא לא בצלם אלוקים.
אבל הרב, תהליכים למשל, שמדברים, שלוקחים אנשים בסיור במכתש. אני גר ליד המכתש הגדול. במכתש הגדול מסבירים שזה תהליכים של מיליוני שנים. כן. אבל מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו אומרים שזה קרה לפני הסיפור של בראשית,
כן.
אז אנחנו מוציאים פה קצת את ה... זאת אומרת, איפה כל הסיפור של היצירת המכתש נכנס בסיפור בראשית? אנחנו בעצם אומרים שקרו תהליכים לפני, ובראשית זה בעצם לא בראשית, זה פרק ו', פרק ז', פרק ח' בבריאה, יש פה משהו?
האדם הראשון זה האדם הראשון בצלם אלוקים. היצורים שקדמו לו הם לא בצלם אלוקים, הם פרי אדם. הם לא אומרים... אני אוהב אותך אשתי. הם לא אומרים, עצם מעצמי, בשר מבשרי, לזאת עיקר אישה, כי מי שלוקח הזאת. זה תהליכים לפני...
וכל התהליכים האלה נכנסים בשישה ימים האלה, לפני שאדם נברא?
בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.
הכל נכנס פה במשפט
הזה. והארץ הייתה תוהו ובוהו. אומרים חז"ל, מכאן שהיו סדרי זמנים לפני כן. כבר היה לפני... אבל גם התוהו ובוהו אז ריבונו של עולם. הכל אז ריבונו של עולם.
אז בעצם אנחנו אומרים, כל מה שקורה, כל התיאוריות, זה לא מפריע לנו, לא מרגש אותנו, הכל זה הקדוש ברוך הוא.
כן. אבל גם אם... אבל אנחנו לא נעלים על התיאוריה הזאת. יום אחד התיאוריה תיפול, אז אנחנו לא ניפול איתה. אנחנו יכולים לומר שגן עדן, זה כפשוטו. יכול לומר, גן עדן, זה אומר שבעצם העולם הוא גן עדן, אבל עוד לא היינו. אפשר לומר, כפשוטו, ריבונו של עולם ברא אדם מאדמה. אפשר לומר, ברא אותו על פי תהליך גדול. כמו שאני רגיל לומר, אם אני בא, אם אדם בא מן החיה או לא, זה לא מטריד אותי. מטריד אותי אם הוא כבר הגיע. זה מה שמטריד אותי.
כן. אני רוצה להתמקד שנייה בעניין הזה של ההתפתחות. יש פה איזשהו רעיון של התקדמות. איפה אנחנו מוצאים את זה? זה משהו שמוכר לנו גם מהיהדות שלנו, העניין של ההתפתחות. אפשר לומר שמבחינה מוסרית, אפשר לומר שהעולם מתעלה, שהעולם מתקדם מבחינה מוסרית?
כן, כן, העולם מתעלה, ודאי.
איפה זה בא לזה ביטוי? אנחנו יודעים, רק לפני 60 שנה חווינו איזשהו...
כשאנחנו אומרים שהעולם מתעלה, זה לא מתמטיקה. שסטטיסטיקה, יש עליות ירידות, עליות ירידות, אבל סך הכל העולם מתעלה. אתה מזכיר את הנאצים, פעם כל המין האנושי היו נאצים. אם ריבונו של עולם מביא מבול, בגלל שכולם היו נאצים. עכשיו לא כולם נאצים. אמנם לא כולם צדיקי הדור, אבל הם לא נאצים. אז העולם מתעלה, זה נכון.
אז יש התעלות מוסרית?
יש התעלות מוסרית באדם, בוודאי.
זאת אומרת, אז הרעיון הזה של התפתחות הדרגתית, זה משהו שהוא נמצא גם אצלנו, זה לא משהו ש...
אנחנו מדברים על התפתחות מתעלה, אנחנו לא אומרים דווקא שהגיבור שורד. אנחנו לא אומרים, הנה, הדינוזורים היו גיבורים, גדולים, ענקים, אפואים, אפואים, הלכו. והציפור שעושה ציפציף, הוא פה.
זהו,
אני חושב ש... אגב, זה לא אני המצאתי את הקושי הזאת, דרווין כבר ידע את הקושי הזאת.
אוקיי.
הוא מזכיר אותה.
אני רציתי לשאול על העניין הזה, כי בעצם עם ישראל, עכשיו שאני חושב, הוא הוכחה מאוד חזקה לכך שלא תמיד החזק שורד. זאת אומרת, עם ישראל זה לא ההגדרה הכי מתאימה לקרוא לו העם החזק, והוא זה שבכל זאת שורד. זה גם כן סותר את התיאוריה.
בגלל שיש לנו לב טוב ומידות טובות, אז אנחנו שורדים. והציפור, אולי הוא לא חזק, אבל הוא דואג לצאצאים שלו. מה שנקראים, קוראים סוציוביולוגיה, שזה לא הישרדות הפרט, אלא הישרדות המין, הישרדות נפש והכלל. אז הציפור הוא דואג לצאצאים שלו, ולכן הוא שורד. וגם אנחנו, מי שרוחני הוא שורד, ולאו דווקא מי שיש לו כוח גופני.
דיברת הרב מקודם על הנפילה של האדם למצב של חיה. זה... קשה לראות את זה. אני רוצה שתסביר הרב, מה הכוונה שבן אדם פתאום החיה שבו יכולה לצוץ? מאיפה זה בא?
קודם כל חז"ל אומרים שדור הפלגה, שליש מהם חזרו להיות קופים. לא קופים מבחוץ.
הם משתמשים במילה קופים?
קופים. קופים. לא קופים מבחוץ.
זה מחזק את התיאוריה הדרוויניסטית.
בכיוון הפוך. חזרו להיות קופים, או לא יודע, חזרו, הפכו להיות קופים. היו רעים מבפנים. אני צריך להסביר לך מה זה אדם מבחוץ חיה מבפנים. ראינו מה, היינו בחנות השמדה, ראינו כאלה הרבה. אני גם זוכר פעם בימית, לא ימית, בנווה דקלים, חדר מחבל, התנפל על תינוק בעגלה ועם סכין. אז האמא שכחה על התינוק והוא דקר אותה 15 פעמים בגבה. בנס הגיע יהודי, חיסל את המחבל. בא עיתונאי, ריין אותו עם שאלה יבילית, ואמר לו, נו, איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שהרקת בן אדם? אז הוא אמר, זה שהרקתי לא היה בן אדם. הוא בן אדם מבחוץ, הוא לא בן אדם מבפנים. יש אפילו שיר באנגלית, נכון? כמה זמן עד שבן אדם יהיה בן אדם.
כן.
How many time... בסדר.
אבל הרב הבאת דוגמאות דווקא לגויים.
כן.
השאלה היא, בעם ישראל.
כן.
זה גם יכול לצוץ.
בוודאי, לצערנו זה גם צץ. מי שמכה את אשתו, אז הוא לא חיה. Mm-hmm. ומי ש... כל המקרים של תקיפה, של נשים, ששליש נשים אומרים זה קורה להם, אז מי שעושה את זה, הוא לא חיה. Mm-hmm. הוא לא... החיה שבאדם לא גוברת בו. לכן, צריך לעמוד על המשמר ולא לומר, זה לא יקרה לנו.
אני רוצה באמת לסכם את העניין הזה של ההתייחסות למדע. בעצם, הרב, אתה מציג פה גישה שאפשר לקחת אותה לכל ההתייחסות שלנו למדעים, שקודם כל, אנחנו מתחילים בעניין של זו תורה וזה מדע, בלי להתרגש, אבל אחר כך אני מזהה ניסיון, כן, להתאים כמובן את הדברים לתיאוריות ולא להתעלם מהם.
הפירוש הוא, אנחנו לא מתאימים את התורה למדע. אנחנו אומרים, המדע יהיה מה שיהיה, התורה מדריכה אותנו. התורה מדריכה אותנו, מראה לנו את הדרך, גם בגלות, גם בארץ ישראל. גם אם המדע הוא כזה, גם אם הוא כזה. עם טכנולוגיה, בלי טכנולוגיה. התורה מורה לנו את הדרך. בכל המצבים, כן. בכל הנסיבות.
יש הלכות אבל שיכולות להשתנות בגלל התפתחות המדע. אנחנו יודעים שיש דברים שהמדע גילה, שההתייחסות בהלכה היא על בסיס ידע שונה.
זה תלוי. יש ויש. הרמב״ם אומר בהלכות כשרות, שלמשל, טריפות של חכמים מסרו, זה הלכה למשה מסיני, וזהו. זה לא ישתנה. תביא לי 1,000 עדים, אני אקריש אותם. אז זה תלוי. יש דבר שהלכה למשה מסיני, ולא נשנה.
כן, אבל בהלכות שבת למשל, שמתייחסים לקינה.
כן.
קינה שבאה מהזיעה. אנחנו יודעים היום שקינה לא באה מהזיעה. אז יש דברים שמשתנים. זה הלכות שצריכות להשתנות.
אז יש שתי אפשרויות. קודם כל, זה לא הקינים שלנו. זה מה שאנחנו קוראים קינים, זה לא מה שחזל קראו
קינים. אז מה, יש קינים שבאות מהזיעה?
עכשיו, אנחנו, ההסתכלות שלנו, היא לא הסתכלות מיקרוסקופית. התורה לא ניתנה לבעלי מיקרוסקופ ולא לבעלי טלסקופ, אלא על פי העין האנושית הרגילה. אנחנו רואים, אנחנו לא רואים תהליכי נישואין אצלם, ולכן זאת ההגדרה שהתורה נתנה. כמו שהתורה מדדה אמה של איש, ולא מטר שנמצא במשרד שם בפלטינה וכו'.
כן.
ואצבע, וטפח, וכן הלאה וכן הלאה. ואם בספר תורה יש עוד צדוקה, ובמיקרוסקופ רואים חיבור, זה לא חיבור. או יש עוד שנראית שלמה, ובמיקרוסקופ יש סדק, זה לא סדק. אנחנו הולכים על פי אמות מידה אנושיות. התורה אמרה, קינה מותר להרוג בשבת, כי מותר. למה? כי התורה אמרה שמותר. והתורה סימנה לנו את זה.
אבל התורה, חכמים אמרו, על בסיס ידיעה מסוימת. כן. ואם הידיעה משתנית, אז לכאורה הלכה צריכה להשתנות.
התורה אמרה שקינה מותר להרוג בשבת. למה? כי מותר. אחר כך התורה סימנה לנו את זה, באמות מידה אנושיות משלנו, שאנחנו אומרים, אתה לא רואה שזה... שמתחתנים ונולדים, יש להם, לא יודע מה, אתה נדמה לך, או אתה רואה רביית בתולים, לא משנה. התורה הגדירה לנו במילים שלנו.
אני רוצה לחזור הרב לעניין של ההתפתחות, ולנסות לראות איפה עוד יש השפעה בעולם שלנו, שהתיאוריה הזאת, לבחון אם זה חיובי או לא. אחד הדברים שטוענים זה שתיאוריית ההתפתחות השפיעה גם על תיאוריות כלכליות. למשל, התיאוריה הכלכלית שמדברת על כלכלת שוק, יש בה את המוטיב הזה של החזק שורד. יש בזה משהו אולי לא כל כך יהודי במושג הזה, החזק שורד, נכון? גם מבחינה כלכלית חברתית. מה זה החזק שורד? איפה החמלה? איפה כל הדברים שאנחנו מכירים מהתורה? אנחנו לא מקבלים את המושג הזה, החזק שורד, מבחינה כלכלית. יש לנו את הדאגה גם לחלש, לעני.
כן, תראה, יש באמת דבר דומה. איך זה הסיפור בגמרא? היה אדם אחד, מתה אשתו. אין לו חלב. אז השם עשה לו נס, צמחו לו דדים, והיה לו חלב. אמרת הגמרא, קשים מזונותיו של אדם, שהקדוש ברוך הוא שינה בשבילם סדרי בראשית. אומר הרב קוק בפירושו, אין היה. היה יותר פשוט. במקום שהאיש יהיה לו חלב, שהקדוש ברוך הוא יגריל לו, כמה אלפי שקלים, וכבר ישיג אישה מנקת. אומר הרב קוק, לא, 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 לא. לעשות נס, זה דבר פרטי. אבל לשנות סדרי כלכלה, זה בלתי אפשרי. סדרי הכלכלה הם חוקים. כמו שיש חוקים בטבע, שהמים זורמים, והקדוש ברוך הוא לא רוצה לשנות אותם, הקדוש ברוך הוא גם לא רוצה לשנות סדרי הכלכלה. כי לשנות סדרי הכלכלה, הכל יתבלבל. כמו שאמר אדם סמיס, אבי הכלכלה. שיש גם חוקים ששולטים על הכלכלה. והקדוש ברוך הוא לא מעוניין לשנות אותם. ואתה צריך, כדי לעשות חסד, לעשות את זה בתוך חוקי הכלכלה.
כן, אבל אנחנו במדינה יהודית, ואנחנו יכולים לשנות את חוקי הכלכלה במובן הזה, שיש לנו מדיניות שאנחנו יכולים לבחור בה. אנחנו יכולים לבחור במדיניות מסוימת כזאת או אחרת.
זה לא כל כך פשוט. תראה, עכשיו אתה שואל אותי בתור כלכלן. קודם שאלת אותי בתור איש מדע. זה לא כל כך פשוט לשנות חוקי הכלכלה. הרי אדם סמיס אמר שטובת הכלל היא לא רווחית. צריך גם טובת הפרט. כלומר, קפיטליזם. מה שאדם עמל בשביל עצמו, זה מכניס כסף. אם הוא אידיאליסט בשביל כולם, זה קורס. אבל אנחנו צריכים לעשות מה שנקרא קפיטליזם רווחתי. כלומר, לעתיד לבוא נהיה כולנו משפחה אחת. בינתיים, זה לא הולך בלי קפיטליזם, כלומר, בלי האינטרס של הפרט.
של הפרט.
אבל אתה צריך לארגן את האינטרס של הפרט, כך שגם הפרט ידאג לאנשים, מעוטי יכולת, לטובתו. אני יכול לומר, תראה, לטובתך, כדאי לך לעזור. אם לא תעזור, אז תהיה עבריינות נוער, יהיו שירותי רווחה, יהיו בתי סוהר, יהיו בתי משפט, יעלה לך הרבה יותר. לכן, אדוני הקפיטליסט, לטובתך, אנא הפרש הרבה כסף.
אז אם נתרגם את זה למילים שהתחלנו בהם, במושגים של ההתפתחות, צריך להגיד לחזק שהוא צריך לדאוג גם לשרידות של החלש.
אחרת הוא ייפגע. אי אפשר בחוזק יד לשנות תהליכים כלכליים. אבל בתוך התהליכים הכלכליים הקיימים...
למתן אותם.
אפשר לדאוג, ועובדה. הנה, הרי אתה רואה. שאלת קודם, שאלת אם העולם יותר טוב. הרי גם במדינות הקפיטליסטיות יש קופת חולים, ויש, איך קוראים לזה, ביטוח לאומי, ודאגה לעניים, ודאגה לתינוקות, ודאגה לזקנים. הרי אתה רואה. ובתוך הכלכלה הקפיטליסטית.
טוב. תודה רבה לרב, עד כאן שיחתנו להיום על פרשת בראשית, על תורה ומדע. נשמח לקבל תגובות לפרשה, תגובות לאתר. ניפגש בשיחה בשבוע הבא, פרשה הבאה, פרשת נוח.